מגיעים בעצם לסוף המהלך הזה של המשיחיות, והתחלתי בסוף הפעם הקודמת, או הפעם הקודמת, לדבר קצת על היישומים לציונות, על המצב שבתוכה אנחנו נמצאים, על התקופה שבתוכה אנחנו נמצאים. דיברתי קצת על מאפיינים של של התנועה הציונית בכלל, על האגדות שנקשרו סביב שמו של הרצל, על כל מיני מאפיינים שיכולים אולי קצת לגעת בעניין הזה של תנועה משיחית, אבל זה רחוק. זאת אומרת, אני חושב שבמובן החילוני, זאת אומרת, הציונות החילונית, קשה מאוד להתייחס אליה כתנועה משיחית. משתמשים לפעמים בז'רגון משיחי, כי היה צריך לרתום את הקהל, את הציבור שהיה בחלקו הגדול דתי, אבל בפרקטיקה זה חלק מהאביב העמי. זאת אומרת, זה בסך הכל תנועת שחרור לאומית, שחרור או קימום, אני לא יודע איך לקרוא לזה, לאומית, שרצתה להחזיר את עם ישראל להיסטוריה, שאיפה לגמרי בתוך ההיסטוריה, לא משהו אסכטולוגי, לא משהו שמעבר להיסטוריה. זה כמובן מביא אותי לדיון על הציונות הדתית. זאת אומרת, הציונות הדתית היא בעצם איזשהו נגרר, הייתי אומר. לא באמת לדעתי הייתה לה השפעה של ממש, עד כמה שלפחות אני יודע, עוד פעם אני לא מומחה, בתהליך הציוני, אבל היא הייתה כמו פילוסופים של המדע. אתם יודעים, פילוסופים של המדע תמיד רודפים אחרי אנשי המדע. אנשי המדע אומרים, מוצאים כל מיני דברים, עושים מחקרים, מגלים דברים, ואז מגיעים הפילוסופים של המדע ומסבירים. הם מסבירים מה הם היו צריכים לעשות, או מה הם עשו בעצם, לא מה הם היו צריכים לעשות. אף פעם אין ביקורת. זה לא ביקורת. זה תמיד רק הסבר. זאת אומרת, זה תמיד בא אחר כך, בקיצור. זה כמו
פרשנות של המדע.
כן, בדיוק. זה כמו זה כמו הביקורת הזאת על הקודים, הדילוגים שיש בתורה. תמיד אומרים שאתה תמיד מוצא את הרוצח של סדאט אחרי שסדאט נרצח. זאת אומרת, אף אחד לא הזהיר את סדאט מראש לאור הדילוגים. מה? כן. מצאת בדילוגים שם, מתי זה יקרה ומי יעשה את זה, נו, אז תזהיר אותו מראש. לא, אתה תמיד מוצא את זה אחרי שהוא נרצח. האמת ששם הטענה יותר חלשה. צריך להודות, זה לא כך פשוט, כי אתה לא יודע את מי מצאת, אתה לא מבין שזה שם. אחרי שאתה יודע שהיה רוצח וקרה רצח וזה, אתה יודע את מה לחפש. זאת אומרת, אז לכן, זה נכון שיש פה מידה של אד הוקיות, אבל זה לא לגמרי מגוחך כמו שמציגים את זה. זאת אומרת, התמונה יותר מורכבת.
אם באמת זה המצפן שם רק הרצח הזה ולא
מצליחים
שלא התרחשו, אז היית אומר, אוקיי, מצאנו רצח אחד.
ברור.
בוא נחפש את כל הרצחות של כל האנשים.
אם זה היה מתמטי, אז אתה צודק. אבל גם הם לא טוענים שזה מתמטיקה משוואה עם פתרון אחד. אבל הם כן טוענים שאפשר לראות, נגיד, אוסף של אירועים שמביניהם יקרה משהו. זאת אומרת, ההסתברות עדיין הסתברות מאוד נמוכה. הקריטריון שם הוא קריטריון מאוד אלסטי. זאת אומרת, זה רוב על 70% מהטקסט, זה 80% מהטקסט, כל פעם זה מין קריטריונים כאלה שבונים אותם קצת עד הוק.
כמה אלפים כותבים בתסע הדעת?
מה?
עם כמה אלפים כותבים בתסע הדעת?
כן, בדיוק. הרבה דברים. לכן במידה מסוימת אני אומר, הטענה הזאת היא לא, זה לא כל כך מגוחך כמו שמציגים את זה. כמו שעדיין יש פה הרבה אדוקיות. אני לא יודע, לא בדקתי את זה לעומק, קטונתי, ועשו את זה ממש מתמטיקאים חשובים מאוד. אני לא משתכנע. זאת אומרת, לא השתכנעתי שיש בזה ממש. טוב, לענייננו, אז מה שאני אומר זה בעצם שהציונות הדתית יצקה איזשהו תוכן דתי, משיחי, לתוך התנועה הזאת שביסודה בעצם הייתה תנועה של התעוררות לאומית. עכשיו, נכון שהמבשרים הראשוניים עוד התחילו לדבר קצת לפני שזה באמת התממש והפך לתנועה פוליטית. אבל בסופו של דבר, בסדר, אפשר לכתוב דברים כאלה בשעס. זה הפעילים החילוניים בעיקר, והפוליטיקה או הקבוצה הפוליטית הדתית היא בעצם איזשהו קרון נגרר.
שאלה, האם ללא עליית תלמידי הגר"א בבשט, במאות הקדמות, האם היה בסיס...
תראה, אני לא מספיק מכיר את העובדות ואת הפרטים, לא בדקתי את זה לעומק, אני מניח שכן. לא נראה לי בכלל, אני יודע, כולנו בבית ספר למדנו שעליית תלמידי הגר"א והבשט זה בעצם תחילת הציונות, ובלי רבי אליהו גוטמכר אז כמובן לא הייתה ציונות בכלל, תרשה לי לפקפק בזה.
אם למעשה הארץ ישראל הייתה ריקה ביהודים שבאו מטעמים דתיים כלל, האם גם אז...
היא הייתה ריקה מיהודים גם מחמידי הרבז, כמה היו פה? היה פה איזה קבוצה קטנה בירושלים שבין כל וכל לא עזרה שום דבר לתנועה הציונית.
קלוציות לא היה פקטה כזה דומיננטי כמו שעצם
אז בזה אני מסופק. עוד פעם, באמת, זו שאלה יותר להיסטוריונים, אני לא בדקתי את זה לעומק, אבל מהתרשמות שלי אני ממש מסופק. זאת אומרת, זה היה חלק מתנועה ציונית, את הרצל, לדעתי לא עורר שום דבר מתלמידי הגר"א. מה שעורר אותו זה בייליס ודרייפוס וכל הדברים האלה, ובסופו של דבר הוא הניע שם איזושהי תנועה שאני מאמין שהוא היה מניע אותה בכל מקרה.
טוב,
או לפחות מנסה להניע אותה בכל מקרה.
העלייה
הראשונה
עוד
התחילה
לפני הרצל.
מה?
כלומר,
ההתחלה... בסדר, ועדיין אני לא חושב שהדבר הזה נבנה על סמך העליית תלמידי הגר"א והבשט. לא נראה לי, אני... עוד פעם, אני מדבר באוויר. צריך... אני גם לא יודע אם יש איזשהו היסטוריון שכן יוכל להגיד דברים יותר מוצקים.
נתן את זה סדרת הרצאות באקדמיה
באנליטיקה. אוקיי.
אומר שהם עלו משיקולים משיחיים, הם עשו חשבון...
לא, השאלה היא אבל אם בלעדיהם לא הייתה כמה... כן, ברור שהיה שם מימד משיחי. השאלה היא אם בלעדיהם לא הייתה כמה התנועה הציונית המודרנית יותר, זאת אומרת, החדשה יותר. אני לא יודע. גם מה שהרי מורינשטרן אומר, אתה יודע, זה הרבה פעמים שנוי במחלוקת, הוא כמעט אידיאולוג של הציונות הדתית, מעבר להיותו היסטוריון. טוב, אז אז אני רוצה עכשיו להתמקד יותר בנגרר הזה, כן, בקרון. כי שם יש כמה מאפיינים שכן מתחילים להתקרב לעניין של תנועה משיחית, או להתקרב יותר. צריך לדון, אמרתי, אני לא יכול להגיע פה לאיזשהן מסקנות ברורות. קודם כל, במישור הראשון אני עוד פעם עובר על האופציות שהצעתי לתיאור של תנועה משיחית. עצם העובדה שרואים בתהליך הזה כאיזשהו תהליך שאמור להביא את הגאולה, זה בעצמו כבר המישור השני, לא הראשון. אני לא מדבר על הראשון שעצם זה שאתה מאמין בביאת המשיח. השני, זאת אומרת שאתה עושה משהו בשביל זה. זה בעצמו כבר אלמנט מסוים, ודיברתי על זה קצת בפעם הקודמת. זה ודאי אלמנט שקיים כאן, ועוד פעם, גם אם זה עגלה נגררת, הם בעצם לא באמת חוללו את הדבר הזה, אבל עדיין הצטרפות לתהליך כזה, כשהמטרה שלך היא מטרה משיחית, לא מטרה של חזרה לאומית להיסטוריה, זה כבר המימד הראשון. ועוד פעם, איפה עובר הקו, אני לא יכול לשפוט את זה. אני לא יודע להגיד, אני מסרטט פה את המפה, לא יודע, כל אחד שיחליט בעצמו מה הוא חושב על העניין הזה. המישורים הבאים של אופן ההתנהלות, שם יש מקום קצת להתלבט, זה הדין. דיברתי על אופן ההתנהלות, אמרתי, יש מימד של נגד ההלכה, יש מימד של נגד המסורת המקובלת, גם אם זה לא חורג מן ההלכה, יש מימד של חוסר התחשבות בריאל פוליטיק, זאת אומרת, במישורים הפוליטיים המקובלים. אז כמו שאמרתי גם בפעם לגבי התנועה הנית הכללית, אני לא חושב שהציונות הדתית הייתה יותר רזויה ממנה. לא, אני לא זוכר, לפחות לא, 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 לא נראה לי, שהיו איזה שהן הצעות לא ריאליות, בגלל הממדים הדתיים של העניין. בסך הכל, הם לא חרגו מאופן, מהמדיניות המקובלת על התנועה הציונית בכלל.
הם אפילו קצת לאף.
כן, עם אוגנדה למשל, כן.
בכלל.
המזרחי הרי תמך באוגנדה כידוע, בהצעת אוגנדה. פרק מוצנע בתולדות הציונות הדתית. בכל אופן...
בכלל, אם מדברים על ההנהגה המזרחית בטרום מלחמת ששת הימים, בעלי תארה, כאילו, מאוד מאוד עבדנית, הייתי אומרת.
זה המשך של אותו, זה המשך של השלבים של תור מדינה. או, זאת אומרת, שגם שם...
אצלתם ששתיים זה הקו של
המשך. כן, נכון. זה נכנס כבר לתוך התקופה שהמדינה הייתה קמה, ב-19 שנים הראשונות, זה עדיין היה המשך של אותה עגלה נגררת שהייתה תמיד. תנו לנו את המקום שלנו ולא מפריע לכם, מה שנקרא.
אני חושב שהייתה עגלה נגררת מאוד חיובית, שהיום מאוד מזלזלים בה, היא הייתה גשר אמיתי בין חילונים לדתיים באותה תקופה. זאת הייתה מטרה.
כן, אני לא בטוח. לא בטוח שאני מסכים לזה. אני לא חושב שהיה שם גשר אמיתי, לדעתי לא. זאת הייתה שם התבטלות שדווקא לא הצליחה ליצור גשר. במובן מסוים, אני חושב שכששתי תנועות עומדות על דעתן ולא מתרפסות, נוצר גשר יותר נכון. זה נכון שזה נוצר מתוך מתחים וכולי, אבל רואים שיש פה מישהו, יש לך פרטנר, אתה לא יכול לזלזל בו, אתה לא יכול לשחק איתו. ככה נדמה לי, אבל טוב, זה עניין של הערכה כמובן. שלושה, אני לא ראיתי שם גשר, תמיד אמרו שהגשר הזה הוא גשר חד סטרי, אתה יודע, זאת הייתה הבדיחה תמיד.
לא היה מספיק כוח למפדל.
לא משנה, אוקיי, אבל חלק...
האישים שלקחו תפקיד שם,
אבל חלק מהעניין שלא היה להם כוח, היה בגלל חוסר הביטחון, ובגלל חוסר העמוד שדרה הזה. חלק מזה זה חלק מהעניין. כך אני חושב, זה העניין של איך מעריכים את זה, אני לא... אז אני אומר, במובן של פעילות הזויה, אני לא חושב שהיו מימדים כאלה. אבל, אמרתי, לגבי חריגה מההלכה, יש טיפה מקום להתלבט. למרות שעוד פעם, קשה למיין את זה ממש ככה. כי כן, תראו, שיתוף פעולה עם תנועה שחורטת על דגלה ערכים חילוניים, אפילו במידה מסוימת מיליטנטיים, לפחות חלק מהתנועה הזאת. עם פולמוס הקולטורה, אולי הזכרתי את זה, אני לא זוכר כבר, פולמוס הקולטורה שרצו ממש להיכנס, בסוף עשו איזה פשרה עם הדתיים, ולא לא נכנסו הרצל ככה, מיתן את הבן גוריונים ואת החבר'ה המיליטנטיים יותר. אבל כן, בהחלט, יש פה איזושהי תנועה שמנסה לעשות רנסנס שהוא לא רק לאומי טהור כמו שמציגים את זה. ברור שהיה פה גם, לפחות חלקים מרחבים ממנה, היה להם גם מטרה להתרענן מהדתיות, לא רק לקומם מאפר את הלאומיות. ואני לא חושב שאפשר להתעלם מזה. נכון שהרבה פעמים בשיח לא רואים את זה, כי צריך לדבר אל האנשים, וכן, זה תמיד יש הבדל בין השיח לבין המגמות, אבל...
לא נהיה, להיות עם חופשי בארצנו.
כן, חופשי, כן, במובן, כן, במובן לא כמו שאתם עושים את זה היום. חופשי במובן שלא תחת ריבונות זרה. אז לכן, לשתף פעולה עם דבר כזה, עוד פעם, אני לא בטוח שאני יכול להצביע על זה כאיסור הלכתי, אבל בוא נגיד, זה מאוד חורג ממה שהיה מקובל. נדמה לי שאני לא בטוח עד כמה זה לא נכנס לתוך הקטגוריה הזאת של חריגה מההלכה. אני לא יודע. שלא לדבר על זה שמקימים מערכת משפטית על פי אמות מידה או קריטריונים זרים לחלוטין. מערכת משפטית לחלוטין מנוכרת להלכה. ועוד פעם, פתרונו של הרבה דברים בדיעבד, אבל ברמה הבסיסית, בטח זהותם של השופטים, אני לא מדבר אפילו על המערכת המשפטית עצמה, שזה איסור הלכתי גמור, זה מרים יד בתורת משה, הרמב״ם מדבר על זה, ועבודה זרה, והנוטה העשירה אצל המזבח, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה גמרות, כי זה לא רק רמב״ם. אז יש פה כבר נגיעות, ועוד פעם אני אומר, אני מי שעל זה דיברתי פעם, בשנייה אחת, דיברתי פעם על העניין הזה של האיסור הרכאות, כן, איסור להתדיין בבית משפט או להיזקק לבית משפט, ואמרתי ששני הצדדים מתקדשים בשאלה אם זה אסור או מותר, ואני חושב ששניהם טועים, כמו בכל ויכוח. למה? זה שאומר שזה אסור צודק, אבל המסקנה שלו שבגלל זה לא לעשות את זה היא לא צודקת. וזה שאומר שזה מותר טועה, אבל המסקנה שבגלל זה צריך לעשות את זה צודקת. זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר צריך להגיד שזה אסור, אבל חייבים לעשות את זה. זאת אומרת, זו המסקנה הנכונה, הם רוצים להיות ישרים ולא להגל פינות רק בשביל להגיע למסקנה שרוצים להגיע. אין שום יותר מבחינת המקורות. זה שטויות, אני לא מקבל את כל הטיעונים האלה. אבל מצד שני, אין אופציה אחרת. זאת אומרת, מה, אני נהיה בלי מערכת משפטית? חברה לא יכולה להתנהל בלי מערכת משפטית, זה פשוט לא רלוונטי. זה כל הרעיון של הרכאות שבסוריה. רק שנכון שבסוריה זה במקום שבו אין תלמידי חכמים שיכולים לאייש את בתי הדין ולהיות דיינים. אז שם ממנים את מי שיכול כדי שיהיה סדר. הטענה כנגד העניין, כנגד הדמיון לערכאות שבסוריה, זה שפה יש, יש אנשים שיכולים לדון. אז למה לא שמים אותם שופטים? כי לא רוצים אותם. זאת אומרת, שהחברה לא רוצה פה באמת את המשפט ההלכתי. זה נכון, זה חילוק נכון. אבל כשיורדים לעומק, אז אני לא חושב שעדיין הוא מספיק. כי בסופו של דבר, הערכאות שבסוריה, הערך שעומד מאחוריו זה שחברה לא יכולה להתנהל בלי מערכת משפטית. עכשיו, נכון ששם לא הייתה אופציה של דיינים תלמידי חכמים, ולקחת אנשים אחרים. פה יש אופציה כזאת ברמה האקולית, אבל זו אופציה תיאורטית. זאת אומרת, כשרוב החברה לא מכירה בהלכה, זאת אופציה תיאורטית למנות פה דיינים שידונו על פי השולחן ערוך את האנשים. זה הזוי. עכשיו, נכון שזה הרחבה מסוימת של דין הערכאות שבסוריה, אבל לדעתי הרחבה מתבקשת. זאת אומרת, בוא נגיד, אף אחד בעולם לא היה מתנגד לדבר הזה אם לא היו קופים את זה עליו. זאת אומרת, יש כאלה שעושים לנו את העבודה, קופים עלינו ולא לא מעניין אותם שאנחנו לא מסכימים, וזה איסור דאורייתא וכל דברים כאלה, אף אחד לא שם עליך. אז כשאף אחד לא שם עליך, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אם אתה היית צריך לקבוע מה יהיה פה, אני לא חושב שהיה פוסק אחד שהיה אומר לא ללכת לבתי משפט. אחריות מינימלית, מה, כל אחד פה ישדוד את השני, יהרוג את השני ולא יהיה מי שידון. תזמין אותו לרב שלך לדין תורה, מה, הוא יסתכל לך כמו פסיכי. אי אפשר לנהל ככה חברה, זה פשוט לא ריאלי. אז לכן אני אומר ש... אני חוזר, העניין שלנו הוא לא זה, אני נזכרתי בזה, כי אפשר להגיד שזאת חריגה מההלכה. אבל מצד שני, כשאתה נמצא בסיטואציה הנתונה הזאת, אין דרך שלא לחרוג מההלכה. אז איך לקרוא לזה? חריגה מההלכה? חריגה מההלכה פה לא נובעת ממשיחיות. בעיניי לפחות. אני תומך בחריגה מההלכה הזאת לא בגלל שהמשיח יבוא, כי אם אני אעשה את זה. כמו שאני חושב שאני רוצה לחיות פה עם העם שלי, ואי אפשר לחיות אחרת. אין מערכת משפטית רלוונטית אחרת. זה הכל. לא שייך בכלל לשאיפות משיחיות, ולא, אני לא עושה את הפשרות ההלכתיות האלה בזכות זה, או בגלל, כדי להביא את המשיח. או לא יודע, מה כל הדברים, או כמו ששבתאי צבי אמר לעבור כל מיני עבירות, כי זה תקסים שמביאים את המשיח. הדמיון הוא דמיון חיצוני לחלוטין. לכן אני חושב שהחריגה מההלכה, למרות שאפשר להצביע על נקודות, אני חושב שזה רחוק עדיין מבאמת לראות פה תנועה משיחית.
איסור
הערכאות
יכול להתקיים
רק
משפט מלך?
מה, עוד פעם? אם יש משפט מלך, אז אין איסור ערכאות.
כן, אני אומר... לפי הטענה של הרב, זה המצב היחיד שבו אפשר
באמת לאסור לאחר כך? לא, אם יש אופציה של משפט הלכתי, עזוב את המלך.
לא, אבל
במשפט הלכתי, אם יפתרו שאותם מחצי נזק, דברים כאלה, זה גם לא נראה לי, לא? לא, למה שיפתרו שאותם מחצי נזק? חייבו, מה הבעיה?
לא, יפתרו אותו, ישלם רק חצי נזק.
אה, זה משפט ההלכה, מה הבעיה? ישלם חצי נזק, סתם שברים בחזקת שימור. אתה רוצה אפשר לתקן תקנות, ההלכה מתקנת תקנות, תוקנו תקנות גם בלי ריבונות גדולה. בכל מקום שקהילות יכלו, הם תקנו תקנות, אפשר גם את זה לתקן, זה לא הנקודה. הנקודה היא מה נקודת המוצא שלך, מאיפה אתה יוצא, מה התשתית הבסיסית. עכשיו צריך לתקן כל מיני דברים, לא מעט, אני מסכים, אבל אפשר לתקן גם אם רוצים, זאת לא הנקודה. הנקודה היא שלא בגלל שההלכה לא מתאימה למציאות, זה טענה אחרת שאני מסכים לה, אבל את זה אפשר לתקן. אלא בגלל שההלכה היא לא ריאלית, אף אחד לא יקבל אותה. לא, לא. אפילו אם היא הייתה מתאימה את עצמה בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, לא, אף אחד לא מקבל את התקנות שאתה תעשה, כי לא מכירים בך. הרבנות הראשית עושה תקנות, מי יתקן תקנות?
אבל לא
רואי
זה, אני זוכר שפעם אמרת באיזו הזדמנות שאין מה לחשוש ממדינת הלכה, כי מדינת הלכה לא יכולה להתקיים.
היא יכולה להתקיים, רק היא תראה אותו דבר כמו עכשיו. ספר החוקים של מדינת ההלכה, אתה יכול להעתיק אותו איזה, כמו בספר החוקים שלנו. זה אותו דבר. לא יהיה הבדל. יהיה הבדלים בשוליים, אבל לא...
נתקלתי, לא שאני ממש מקרי, שהחתן סופר, ויש מקום, ולו בא הדבר לפנינו, היינו מתקנים גם כן אותו דבר. זאת אומרת, איזה מישהו שבא אליו...
עשרות ומאות.
‫-בענה שזה תקנה שתיקנה שליט העיר, ‫מה פתאום שהיא נכנסה? ‫-בא אליי, גם אני...
‫-זה תשובות הרשב"א, זה תשובות הרול, ‫זה דברים, כן, כתבו איזה גדולי הפוסקים, זה ברור. להפך, הם סמכו על זה שאנחנו לא מחויבים לדין ההלכתי, כי אז אפשר לעשות הכל, אפשר לקבל עדות נשים, הרשב"א כותב שמה, לקבל הפללה עצמית, אדם משים עצמו רשע, אתה יכול לעשות הכל. ומה זה אתה יכול? לכאורה אתה צריך לשאוף לא לעשות את זה. לא, ברור שלא, אם היה לנו סמכות, אז היינו מתקנים את זה בכוח הסמכות של הסנהדרין. אם אין סנהדרין אז מצוין, אז המלך עושה לנו את העבודה. הרשב"א מביע שמחה לעניין הזה. כן. סליחה. טוב, אז לכן אני אומר, גם הפגיעה בהלכה היא קצת קשה. איפה אני בכל זאת רואה מימד משיחי? נדמה לי שזה נמצא במישור יסודי אחד שבא לידי ביטוי בכמה צורות. זה מתחיל מזה שהשיקול המשיחי נוטל חלק בקבלת ההחלטות. זה בעצמו, אתם עושים לב, זאת אומרת, זה בעצמו מאפיין משיחי שלא חידדתי אותו, כי נדמה לי שהוא מופיע פה, בעיקר בתנועה הציונית. אני חושב שפה רואים את הציונות הדתית, אני מתכוון.
זה הראשון, לא?
מה?
זה מה שאנחנו אומרים את השיקול הראשון, שעושים משהו כדי להביא את המשיח.
כן, אבל לא, 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 זה יותר מזה מה שאני אומר עכשיו. זאת אומרת, הטענה שלי, זה נכון שאתה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אתה יכול לעשות משהו להביא את המשיח, אם המשהו הזה הוא גם מוצדק מחמת עצמו, ויש לך אופציה כן לעשות אותו או לא לעשות אותו. ולהערכתך זה יביא את המשיח, והוא לא יביא את המשיח, אז תעשה את זה. אבל יש מקומות שבהם אתה נוקט בפעולות שלולי הבאת המשיח לא היית עושה אותם. אתה עושה את זה בשביל להביא את המשיח.
אבל אם היית עושה אותם גם בלי הבאת המשיח.
מה?
אם היית עושה אותם גם בלי
הבאת
המשיח, אז זה לא
פעולה בשביל הבאת המשיח. לא, יש לך חלוקות. יש לך שתי אופציות פעולה. אתה יכול לבחור ללכת לפה, ללכת לשם. עכשיו זה יביא את המשיח, אבל שתיהן סבירות, שתיהן בסדר, מתיישרות עם השיקולים הרגילים, וטוב, זה יביא את המשיח, בוא נעשה את זה. אני מצייר את זה כמובן מאוד מתון, כאילו זה סימטרי לגמרי. זה הכל שאלה של שיעורים ושל מינונים. עכשיו פה יש מצבים שבהם התחושה היא, אתה לא מגיע למחוזות ההזיה, אבל אתה כן עושה דברים שלא היית עושה לולי היית חושב שהמשיח יבוא. כגון מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, יש אנשים שמבחינתם יש איסור הרכאות, לא כמו שאני אמרתי קודם. והם מוכנים לוותר עליו כי זה יביא את המשיח. זאת אומרת, זו טענה שמגיעה לאותה שורה תחתונה כמו שאני מגיע, אבל ממקום אחר. זאת אומרת, כי הם בעצם לוקחים את הבאת המשיח. הבאתי את הסיפור הזה של הרב מבריסק והרב הרצוג. נכון? הזכרתי את זה, אני חושב. שהסיפור מיתולוגי כזה שתמיד מובא בהקשרים האלה, שהיה במלחמת השחרור, אז היה שמועות שהרב מבריסק הולך לברוח מהעיר. מסוכן, יורים שם וכל מיני דברים כאלה. אבל שהרב הרצוג פחד מי שתהיה דמורליזציה. אז הוא הלך אליו וניסה לשכנע אותו להישאר. אז הסיפור אומר שהרב הרצוג אמר להרב מבריסק, תראה, קובלנו שבית שלישי לא חרב. בסדר, אז אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אנחנו ננצח פה. זאת אומרת, הכל... לא חרב זה בסדר, אבל עדיין יכול להיות שאתה תמות ושירושלים תיפול. זה לא אומר, בסדר, אבל ככה הוא הניח. והרב מבריסק אמר לו, ואני מקובלני מאבא שכשיורים צריך לברוח. עכשיו, אני חושב שהסיפור הזה, כולם רואים את זה כבדיחה, בעיניי זה סיפור ממש מכונן. כי זה כל כך משקף את שתי צורות ההתייחסות, אפילו אם זה לא היה ראוי להאמין שכך צריך היה להיות, המסע ומתן הזה. הפרקטיקה הזאת של הרב מבריסק, הוא בכלל עשיתו לדיון אם זה יביא את המשיח או לא. או אם ההבטחה הזאת כן נכונה. יכול להיות שההבטחה הזאת נכונה והבית לא יחרב. אני לא יודע, אבל יש פה כדורים. יש פה משהו שאומר, אני לא מתחשב בטיעונים מטאפיזיים, לא כי הם לא נכונים. ככה לפחות אני מבין את זה. לא שאני מתווכח איתך על ההבטחה הזאת. לפחות לא מובא שם שהוא יתווכח על ההבטחה הזאת. אני לא יודע עם הבטחות. מה שאני יודע שאני מקבל החלטות לא על סמך הבטחות. אני מקבל החלטות על סמך שיקולים ריאליים. ובשיקולים, עוד פעם אני אומר, אפשר להיות אמיץ ולהישאר, אפשר להתווכח על השיקול הריאלי שלו, אבל אני רק מנסה להראות את ההנמקה שלו. ההנמקה שלו הייתה שאני לא מעניין אותי הבטחות. וזה לא ויכוח בשאלה אם באמת יש הבטחה כזאת או לא. אני לא חושב שהרב מבריסק, למשל, לא בטוח לפחות, שהרב מבריסק כן חשב שבית שלישי יכול להיחרב. יכול שגם הוא הסכים התפיסה הזאת. השאלה היא, עוד פעם, באיזה שלב בתהליך אנחנו נמצאים? אפשר להגיד שנמצאים בשלב הראשוני, עקבת הדגאולה, התחלת דמשיך, לא יודע בדיוק מה, אבל זה בדרך, זאת אומרת, זה כן בדרך, והתהליך הוא לא הפיך. את זה תופסים גם אנשים שיכולים להתנגד לציונות. אלא מה? ואומרים, בסדר גמור, זה שזה בדרך זה יפה, אבל אני את ההחלטות שלי לא מקבל לפי השאלה באיזה שלב בגאולה אני נמצא. אלא אני אקבל את ההחלטות שלי לפי השאלה אני צריך לקבל את ההחלטות. א', ריאל פוליטיק, וב', ההלכה. והתפיסת עולם, השקפת עולם התורנית שלי. וזה הכל, ולא מעניין אותי אם המשיח יבוא בסוף מהתהליך הזה או לא. ועוד פעם, זה לא ויכוח על זה האם באמת בסוף זה יקרה. בדיוק כמו ששפטתי את התנועות המשיחיות, ואמרתי שלא תמיד הקריטריון הוא הקריטריון התוצאתי. אבל שמי שנכשל זה משיחיות שקר. פה רואים שיקוף של העניין הזה. השיקוף הוא שיש כאלה שיתווכחו ויגידו לך, המשיח לא יבוא מזה, כי חילונים לא יכולים להביא את המשיח. כמו שראינו מהרב שחר, איזשהו קטע. אני לא חושב שזה הנקודה. אמרתי גם בפעם הקודמת, לדעתי זה בא אחרי ההתנגדות. זה לא מה ש... זו סיבת ההתנגדות. הסיבת ההתנגדות זה שלא מוכן לשתף פעולה עם, עם תנועה כזאת, הוא חושב שזו תנועה הרסנית לעם ישראל, ו, ולכן לא מוכן לשתף איתה פעולה, ואחרי זה כן, וגם המשיח לא יבוא, וכו, זה לא נקודה, זה לא הוויכוח. גם אם המשיח כן היה בא, הוא לא היה משתף עם זה פעולה. כי הוא לא לוקח בחשבון את המשיח כקריטריון שקובע לו איך לנהוג. בסדר? או במישורים של הזיות כוחניות, שזה בדרך כלל לא היה המצב פה, אולי אצל הרב הרצוג זה קצת כן, אתה בכאורה אתה צריך לברוח של סכנה, אבל גם שמה, בסדר, אתה גם יכול להילחם, זה לא דבר עזוי, זה לא, כן? אז לכן זה לא במישור של ההזיות, אבל זה כן במישור שאתה עושה צעדים שהם לא מוצדקים מבחינת השיקול הרגיל, ואתה בכל זאת עושה אותם כי אתה חושב שזה יביא את המשיח. זאת תפיסת עולם מהותית לציונות הדתית. ובמובן הזה, כן יש פה ריח של משיחיות. כי זה נדמה לי שלא עשו. במסורת המקובלת אצלנו, שיקולים כאלה לא עשו. אני לא מדבר על תקופת הנביאים. אני מדבר כרגע בתקופה שאנחנו פה בלי נבואה, ואין לנו שום השגות מעבר למה שהתורה או ההלכה אומרת לנו, והשכל הישר שלנו אומר לנו, בדרך כלל המנהיגות היהודית והרבנית כמובן, הייתה מאוד מאוד ריאלית ופרגמטית. היא בסך הכל התנהלה פחות או יותר כמו שצריך להתנהל, וכמובן לקיים את ההלכה, לא מדבר רק שיקולי פוליטיקה. הלכה ופוליטיקה, שום מטאפיזיקה. זאת אומרת, זה לא, אף אחד לא עשה שיקולים מה יביא את המשיח ומה לא יביא, כמעט אף אחד. לא עשה שיקולים, זה בכלל לא נותן חלק בהחלטה מה אני עושה ומה אני לא עושה. במובן הזה, יש פה חידוש מאוד גדול בתנועה, במחשבה הציונית. עכשיו, אני אומר, אני לא נוטה להסכים לחידוש הזה. אבל אני לא אומר שאוטומטית זה פוסל את התפיסה הזאת. יש אנשים שבאמת שמים על השולחן, אומרים נכון. ואני חושב שזה לגיטימי. ואני לא יכול להגיד לו כלום, זאת אומרת, אני לא, אני נוטה לחשוב שלא נכון להתנהג ככה, זאת עמדתי האישית, אני לא, לא חושב, אני רואה את זה כוויכוח לגיטימי, זאת אומרת, עם שני צדדים לגיטימי, אבל אני אומר שפה זה כבר מתחיל לגעת במאפיינים של תנועה משיחית, בגלל שזה כן איזושהי התנתקות מהריאל פוליטיק, לא במובן שאתה עושה דברים עזויים, אלא אפילו במובן שאתה עושה דברים לא נכונים תורנית, או הלכתית ודאי, שגם אותם לא היית עושה לולי השיקול המשיחי. זאת אומרת, השיקול המשיחי נוטל חלק בקבלת ההחלטות שלך. אפילו אם אתה לא עזוי. זה בעצמו מאפיין חריג. צריך לדעת. אפשר לקבל אותו, אפשר להגיד שהוא לגיטימי או לא לגיטימי, אבל זה לא מה, זה לא מה שקרה לאורך הדורות. זאת אומרת, זה לא, לא ככה נעבור.
אולי זה שיקול הלכתי. אם יש נסעת ונתת באמונה, ציפית לישועה. נשאלו אותי.
ציפיתי לישועה, אבל אני אמר שהייתי צריך גם לעשות דברים... בטח דברים שהם על גבול האסור, או דברים שלא הייתי צריך לעשות אותם לולי זה. אמרתי, אם זה שתי אפשרויות שכולות, וזה יביא את המשיח וזה לא, אז הנה חינמי, אז תעשה את הדבר שמביא את המשיח.
ההנחה הבסיסית אומרת שכשישאלו, ציפית לישועה, זה לא ציפית, אמרתי, ותחזנה. מה?
זה הוויכוח. נותן צד בוויכוח, בסדר, אני לא אומר, זה צד אפשרי. אני לא, אמרתי, אני, קשה לי פה להיות שיפוטי, אני מביא העמדה. שזאת עמדתי האישית, אבל אני אומר, ברור לי שיש אחרים שחושבים אחרת והם לא פסולים, זאת עמדה לגיטימית לגמרי, אני לא מסכים בה, אבל...
אין הכרח אולי לטעון שהבקשה של הרב הרצוג הייתה מבוססת על שיקול משיחי, אלא על שיקול יותר לאומי...
לא, ברור, הוא רצה שלא תהיה דמורליזציה, ברור, זה שיקול ריאלי, אבל איך התנהל השיח? הוא לא אומר לו, תשמע, אתה תעשה דמורליזציה. הוא אומר לו, אל תדאג, בית שלישי לא חרב, מקובלנו. והרב גריסק אומר לו, יורים פה.
הוא השתמש פה אולי ב...
בסדר, אני מדבר רק על השיח, אני לא נכנס לפסיכולוגיה שלו.
הוא לא מתכוון דווקא שזה בגלל שזה...
הוא טען כי הוא מטאפיזי. הוא אומר, תראה, יורים פה, זה מסוכן, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח. הקדוש ברוך הוא הבטיח, אז שלא יודע מה שהוא יעשה, הוא מה שהוא יעשה. אני צריך לי לפעול, כמו שאני מבין, שיקולים ריאל פוליטיים. אני אומר אותם, אני מסכים שסביר, אמרתי את זה גם, שהרב הרצוג לא בא רק בגלל ההבטחות. הוא בא בגלל שהוא חשש מדמורליזציה. לכן אני מדבר רק על הדיון שהתנהל ביניהם, לא על המוטיבציות של חמתה. הרב הרצוג היה יהודי ריאלי, הוא לא... כן, הוא רחוק מלהיות יהודי עזוי. אבל אני אומר שהשיח הזה כן משקף תפיסה ציונית דתית, לא במובן הזוי, אלא במובן שאתה לוקח את המשיחיות כשיקול בקבלת ההחלטות שלך. וזה חידוש, צריך לדעת. עכשיו, אותו דבר אגב מהצד השני של המתרס, מהצד האנטי-ציוני. סאטמר, או ההתנגדות הקיצונית, נגיד, לציונות, לא החרדיות הרגילה, כן, המיינסטרים החרדי, היא לוקה באותו כשל. תקראו את ויואל מוישה, אז הוא מסביר שכל דבר זה סתרה אחרי שדים ומזימות. זאת אומרת, ממש טקסט פוסט מודרני, ויואל מוישה הזה. אז מאחורי כל דבר שקורה, הוא רואה דמונים ושדים ומזימות חסויות, כמו שקצת רואים היום בהר המור, עוד נגיע לזה עוד מעט. גם הם רואים בצורה מאוד דומה לשלו, דרך אגב. ממש, הדמיון, לעשות מחקר ביניהם זה עבודה דוקטורט, זה נהדר. זה אותו דבר.
הוא עזב את אופס ירושלים?
מה? הרב
מבריסק עזב את ירושלים?
לא ידוע לי, לא ידוע לי. הוא נפטר בירושלים, מה קרה ב-48 אני לא יודע, אבל הוא נפטר בירושלים, אני לא יודע. אני גם לא בטוח שהסיפור אפילו היה, זה סיפור שאתם מספרים, אני לא יודע בדיוק, לא בדקתי עד כמה הוא אמין, אבל חוזרים עליו הרבה, אני לא... לא משנה, בעיניי זה סיפור נהדר בלי קשר לשאלה אם הוא היה או לא, כי הוא באמת משקף בצורה מאוד יסודית את ההבדל. עכשיו, אני רוצה לטעון שכל הוויכוח האידיאולוגי דתי, מטה-תורני, תורני, לא יודע איך לקרוא לזה, בין הציונות הדתית לבין האנטי-ציונות החרדית, האנטי-ציונות, אני אומר, לא הציונות, כן, אלא האנטי-ציונות, התנועות הקיצוניות, יש להם פלטפורמה משותפת מאוד רחבה, בשני הצדדים האלה. הם שניהם מערבבים שיקולים מטאפיזיים בהתייחסות למציאות. זאת אומרת, אצל סאטמר, למשל, המצב הוא הפוך לגמרי. למה שתיארתי קודם. וסאטמר אומרים שהתנועה הציונית באה להעביר את ישראל על דתם, ואני אומר עוד פעם, זה לא מופרך בעיניי. יש משהו כזה.
חלקים ממנה.
מה? חלקים ממנה, אבל זה היה יסוד מאוד מרכזי שם. אני לא חושב שאפשר לזלזל בו. אבל לדעתי שם זה דווקא לא הטיעון היסודי. הטיעון היסודי הוא שזה, זאת אינדיקציה, זאת אומרת, זה שחילונים עושים את זה, זה אומר שזה מעשה שטן. ולכן אסור לשתף עם זה פעולה. עכשיו, כחלק מהלחימה נגד העניין הזה, אומר, תראה, זה מושים את ילדי ישראל לשמד, וכל דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, זה טיעון הרבה פעמים הפוך. זאת אומרת, נגיד, מה שאני אמרתי, למשל, החרדיות המיינסטרימית, למשל, הרבה פעמים היא הפוכה. ואתה לא משתף פעולה עם התנועה הזאת בגלל החששות הפרקטיים. זה טיעונים לגמרי פרקטיים. והמטאפיזיקה אתה מגייס אותה אחר כך, שלא ייתכן, כמו הרב שח, כן? שלא ייתכן שהגאולה תבוא על ידי חילונים. זה לא מתחיל משם. אז במובן מסוים, שני האגפים החרדיים האלה עושים מהלך לחלוטין הפוך אחד לשני. הם טוענים את אותם טיעונים, אבל תחושה שלי, תחושה מבוססת לדעתי. פה זה לא תחושה.
הסדר הפוך.
הסדר הוא הפוך. זאת אומרת, הסאטמרים מתחילים מהמטאפיזיקה. ואת השיקולים הפרקטיים, עוד פעם, פרקטיים זה גם מבחינתי הלכתי, זאת אומרת שאתה משלם מחיר הלכתי כי ילדי ישראל יוצאים לשמד, זה נקרא לי שיקול פרקטי מבחינתי, כן? אני לא מדבר רק על פוליטיקה. הלכה ופוליטיקה וכו'. אז אצלם זה רק הכלי הלחימה שלהם, זו לא הנקודה. ואצל הרב שח זה הפוך. אז אצל הרב שח, זה שמוציאים את ילדי ישראל לשמד, זאת הייתה הבעיה שלו עם התנועה הציונית. עם המשיחיות ועם העניינים המטאפיזיים הוא היה מסתדר לדעתי. זאת אומרת, זה לא זאת הנקודה. זה, רואים שהוא כותב הספד על הרבי מסאטמר, הרב שח, ושם הוא כותב איזשהו ככה מהלך בראש המחנה ואמר בלי לפחד וכולי. הרב שח לא היה פחדן גדול, פחדן קטן מאוד. הוא היה יהודי אמיץ, הוא אמר את מה שהוא חושב. הוא לא, בניגוד להרבה מנהיגים אחרים שלא הולכים נגד עסקנים ולא אומרים דברים שהם חוששים, הרב שח לא, לדעתי לא היה כזה. דווקא שם אפילו הכרתי, אז אני יכול להעיד על זה אפילו קצת מידע. והוא לא אמר את מה שהרב, מה שרבי יואיליש אמר, ושהוא לא באמת הסכים איתו. הוא לא הסכים איתו. רק הוא השתמש בהתנגדות של רבי יואיליש כעוגן האידיאולוגי להתנגדות הפרקטית שלו. והמיינסטרים החרדי הוא לגמרי פרגמטי, ולכן היום אתם רואים, הוא נהיה שר, דיברתי על זה פעם, שליצמן נהיה שר. בינתיים כבר זה השתנה, אבל כשליצמן נהיה שר, זאת מהפכה אידיאולוגית בתנועת אגודת ישראל. זה היה עיקר אמונה שאסור להיות שר, כי יש אחריות מיניסטריונית. כל הממשלה אחראית על כל החלטה של כל שר. אתה אחראי על החלטות שערורייתיות מבחינתך. בסדר? אז אין, היה עיקרון כזה. עכשיו אין, באיזשהו שלב הגיעו למסקנה, אין, אתה לא יכול להיות סגן שר תחת ראש הממשלה במשרד הבריאות, בגץ. בגץ קבע שלו, ואופ, פתאום הוא נהיה שר. איפה האיסורים, איפה החרמות, איפה האידיאולוגיה? מדובר על פרקטיקה, זה הכל פרקטיקה, האידיאולוגיות באות אחרי הפרקטיקה אצל חרדים. זה ככה. אגב, אני לא אומר את זה בזלזול. אני דווקא, יש לי הערכה להתייחסות הזאת. אבל מצד שני יש לי פחות הערכה לטענות האידיאולוגיות. טענות האידיאולוגיות שלהם חסרות כל משמעות. זה בכלל לא מתחיל אידיאולוגיה ולא אידיאולוגיה. אין שום טעם להתייחס בכלל לטענות האידיאולוגיות. זה לא מעניין את אף אחד. זאת אומרת, העובדה שהתורה מגינה ומצילה ולכן בחורי ישיבות לא מתגייסים, קדחת. אף אחד שם לא מעלה בדעתו לחשוב ככה. זה מלל מן השפה ולחוץ. בחורי ישיבות לא מתגייסים כי פרדים שמתקלקלו. זה הכל. ועכשיו, כן, תורה מגנה ומצלה והכל בסדר. זה, כל העסק הוא הפוך לגמרי. זאת אומרת, זה לא... עכשיו, נזקקים לפעמים לרטוריקה האידיאולוגית, המטאפיזית, הצבא, הציונות, העבודה זרה, אני לא יודע בדיוק כל מיני ביטויים, אני עושה את השטויות, זה אף אחד לא באמת מאמין בזה. מי שכן מאמין בזה, זה לא בא משם. זה לא בא משם, זה לא... זה סאטלר, זה בא משם. זה ההבדל.
הנקודה המרכזית של סאטמר זה לא עניין החילונים, אלא עניין של שלוש שבועות.
כן, נכון, זה מה שאני אומר, זה השורש. וזה שהחילונים לא יכולים להביא את המשיח, מבחינתם זה טיעון מהותי. לא בגלל שמעבירים את ילדי ישראל לשמד. זה גם נכון, אבל זה גם כלי מלחמה. אבל זה לא מתחיל משם. אני חושב
שאני אומר, שאני רואה את סאטמר, קושיה, את דברי ילד. הוא כותב שאסור לדבר עברית מקל וחומר. ומה הספר תורה שכתבו מי? אז עברית שעשו אותו, התנים שהם הרבה יותר גרועים, גרועים כשאתה אותו מהמינים, והוא מרחיב בזה, אז
קל וחומר הזה אפשר לעלות כמה וכמה פירחות.
כמה פירחות, שזה לגבוה וזה לחשוב ושכולין, אתה לא אומר לי, טוב, זה פתאום אתה גם תולי
בית המודד. אם אתה בודק את הקלים והחמורים של ויואל מוישה, לא תגיע רחוק.
כן, 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 אז זה המון. וענה לי רשקול לסאטמר בלונדון. הוא ענה לי ככה, מבחינה לדנית אתה צודק, אבל רבי יואל שהיה, דיברנו ביידיש, עוד גיאו, עוד גיאו, עוד גיאו,
אני לא מבין איזה שאתה תרגם.
התעלה וכו' וכו', הוא ידע יותר טוב
מה... היה לו איזה שהם השגות, למה קל וחומר הזה בכל דבר.
מה יותר טוב ל...
לא, אז אני אומר, זה...
אז קודם כל, הוא ירה מטרה.
כן, בדיוק, זה על השולחן, זה ברור, כל הספר. אין ספר כל כך מגמתי, מעודי לא ראיתי. ראיתי פעם אחת ספר מאוד מגמתי, היה מאוד משעשע, דווקא יצא מחבד. איזה רב וולפה אחד מקריית גת, שהוא כתב, אני הייתי באיזשהו מקום, פתחתי ספר, ראיתי איזה חידושים על דיני בבא מחתרת וגנב, לא זוכר בדיוק מה זה היה שם, היה שם איזה 2-3 סוגיות שהוא עסק בהם, שם פלנדני. אני קורא ככה את הספר, זה חזרת השעץ, משהו זה היה, לא זוכר כבר מה. דבדפתי שם בספר, אני אומר, כל הזמן הוא דן בשיטת האבי עזרי. עכשיו, אבי עזרי זה ראשון יחסית נדיר, כמה אתה יכול כבר לדון במה שאבי עזרי אומר? כן, לא הפנתי, כאילו, איך יש כל כך הרבה אבי עזרי על הסוגיות האלה? עד שתפסתי שהוא מדבר על אבי עזרי של הרב שח, לא על אבי עזרי הראשון. ובעצם כל הספר היה מיועד רק להראות שהרב שח לא יודע ללמוד. אתה לא, אין איזה רמז, זה ספר שעוסק בסוגיה הלכתית, אתה קורא את זה, בסדר. זה היה ספר סופר מגמתי, מאוד משעשע. חלק מהטיעונים היה אפשר לדון בהם, בסדר? היו טיעונים כן, אבל היו הרבה טיעונים שממש לא החזיקו מים. אני אגב, אני מאוד מחזיק מהרב שח במובן הלמדני. אני חושב שהוא יהודי מאוד מקבול, לא משועבד לבריסקאיות הקלאסית, כי הוא מבוגר מדי בשביל זה. ויש שם הרבה פנינים, באבי עזרי, לדעתי, ברמה הלמדנית.
זה אבי העזרי וזה
אבי
עזרי. בדרך כלל הראשון זה אבי העזרי.
אוקיי, כן, בסדר. יכול להיות שאני גם היה שם את ההי הזה ואפילו לא שמתי לב, אבל ברור לי שמי ספר שלם דן בדברי הרב שח, זה לא הגיוני, זה הפרופורציוני, הייתי בטוח שמדבר על הראשון. אבל באיזשהו שלב לא הסתדר לי, כמה אבי עזרי יכול להיות בסוגיה הזאת? יש לנו אחד ב... לא יודע, מאחד לכמה דפים, איזה ראשון מצטט אותו. מי יודע מי הוא שם, הרב? יא אולי. אבל זה... טוב, בכל אופן... אז גם זה היה ספר, כן, ספר מגמתי ו... ועוד פעם, ספר מגמתי יכולים להיות בו טיעונים טובים. זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רוצים אחריך, כבר אמרתי. זאת אומרת, ספר מגמתי יכולים להיות לו גם טיעונים טובים, אבל בדרך כלל זה לא יודע, זה משהו כזה שאין כל כך טעם לקרוא. אבל לענייננו, מה שאני אומר זה שיש פה משהו משותף לא רק לציונות, אלא גם להתנגדות לציונות. ובמובן הזה אני חושב ששניהם תנועות משיחיות. למרות שהתנועה השנייה כמובן לוחמת נגד, אבל היא לוחמת נגד כי היא חושבת שכך לא מביאים את המשיח. בגלל זה היא לוחמת נגד, במובן הזה היא תנועה משיחית. היא תנועה משיחית, עוד פעם, יש לה את המאפיין הזה של תנועה משיחית, אני צריך להיזהר. זאת אומרת, המאפיין הזה שאמרתי בציונות הדתית קיים גם בסאטמר. זאת אומרת, הערבוב של השיקול מה יביא את המשיח בחשבון הפרקטי שלך, של מה שאתה עושה בפועל, בקבלת ההחלטות שלך, את מה, למה אתה מצטרף ונגד מה אתה נלחם. אוקיי? לכן בעניין הזה זה באמת לא מייחד דווקא את הציונות, אלא זה מייחד את שני ה... שתי הקיצוניות משני הצדדים, הקיצוניים משני הצדדים, היום אוהבים לדבר על זה, נכון? הקיצוניים משני הצדדים, המשפחות השכולות משני הצדדים, אז יש לנו היום כבר גם המשיחיים משני הצדדים, אוקיי? עכשיו, באמת, נגיד, הרב קוק מדבר על זה בכמה מקומות, על הנקודה שמתעוררת אצל החלוצים, הנקודה הפנימית שמתעוררת אצל החלוצים, שבעצם היא זו שמניעה אותם למרות שהם לא יודעים את זה, שזה עוד פעם, זאת איזושהי התייחסות לדמון מטאפיזי שעומד מאחורי המעשה, מאחורי העושה, ולא לעושה עצמו. ובמובן הזה זה עד היום ממשיך ככה. זאת אומרת, אנחנו רואים שנגיד בכל מיני חוגים, כן, של המטאפיזיקה המשיחית של הציונות הדתית, מנתחים את המהלכים של המדינה בהתעלמות ממה שהמדינה באמת רוצה לעשות. אלא כל הזמן הם מסבירים מה עומד מאחורי זה, ובעצם איך יד השם מופיעה בצורה כזאת או בצורה אחרת, כשזה מנותק לחלוטין ממה שאנשים באמת חושבים ומהמוטיבציות האמיתיות של האנשים. זה אותו ניתוק שהרב קוק בעצם התחיל אותו. ואני חושב שחלק מהשבר, נגיד בעקבות ההתנתקות, הנושא הזה ככה מגיע להרבה אקטואליה, אבל זה באמת, אני חושב שרואים את זה שם, נגיד מה שהרב טל, כן, עם השבר ה... שהפך להיות חרדי אחרי התנתקות, גם בתפיסת העולם שלו. השבר הזה נבע מהעובדה שנגמרו לו התירוצים. הוא לא הצליח להסביר את האירוע הזה באופן שיתאים לפרדיגמה של ציונות דתית. זאת אומרת, איך זה יקדם את הגאולה? זאת אומרת, פה נגמרו התירוצים. עכשיו, לא הפריע לו ש-148, תחילת הקונגרס הציוני הראשון, אף אחד לא רצה להביא את המשיח, ואף אחד לא רצה לקדם רעיונות הלכתיים ודתיים ושום דבר. אבל ההתנתקות שברה אותו. למה? לא בגלל שהיא הייתה יותר חמורה מהרבה דברים אחרים שעשו, אלא שפה נגמרו לו התירוצים. זאת אומרת, הוא לא הצליח להסביר למה בעצם הנקודה העמוקה של אותם חילונים או שמאלנים, או לא משנה שלא תקרא להם, שעשו את זה, בעצם זה מביא את הגאולה, וזה שהם אומרים דברים זה לא באמת. זאת אומרת, זה רק, הוא הצטרף לסאטמר במידה מסוימת. הוא פתאום מבין שיש פה סיטרא אחרא מאחורי זה. כשהאופציה בעיניי היותר הגיונית, גם אם אתה לא מצליח להתמודד עם דבר כזה, זה פשוט לוותר על הקישור הזה שאתה עושה למטאפיזיקה. לא למטאפיזיקה הציונית, לא למטאפיזיקה האנטי-ציונית. תתפוס את הדברים כפי שהם. הם לא ביטוי לסתרה אחרא, והם לא ביטוי לעקבי המשיח, ולא לעשות דבר כזה. אולי כן, אולי לא, אבל לי אין מושג, וזה גם לא מעניין אותי. אלא זה ביטוי למה שאנשים עושים, ותסתכל מה אנשים עושים, ומה הם אומרים, ומה המוטיבציות שלהם, ותשפוט את זה לפי זה. ולא לפי הרעיונות והמזימות וה... רובדי העומק שעומדים אחורי זה. ושוב פעם, זה אותו דבר כמו סאטמר מצד אחד והציונות הדתית מצד שני. השבר הזה נוצר משם, כמו שהזכרתי בפעם הקודמת, שקלנר, הרב קלנר, גם כן מחוגי הרמו, הוא אמר שאם מדינת ישראל תחרב אז הוא מוריד את הכיפה. וזה אותו ביטוי. זאת אומרת, עוד פעם, מדינת ישראל ברוך השם לא נחרבה בהתנתקות, גם לשיטת המאוכזבים הכי גדולים, אבל עדיין היה שם איזשהו חורבן מסוים שגרם להם אולי לא להוריד את הכיפה, אבל להוריד את הכיפה הסרוגה. מטאפורית. אני חושב שהוא אולי הולך עוד עם כיפה הסרוגה, אני לא יודע. אבל מטאפורית להוריד את הכיפה הסרוגה. זאת אומרת, כי הם באמת לא מוכנים לוותר על הפרדיגמה שהתהליכים האלה אמורים לבטא תהליכי עומק. ואם אין לי הסבר, אז משהו פה, אז זה כנראה סתרא אחרא. אתה לא יכול להיות שזה לא סתרא אחרא ולא סתרא דקדושה, אלא זה סתם בן גוריון. לא, מה, עזוב את השדים בצד. זאת אומרת, יש פה בן גוריון, ויש ביבי, ויש אני לא יודע מי, והם מנהלים את העניינים, כמו שמבינים, עם הפוליטיקה, והם עם הנימוקים שלהם, אתה יכול להתווכח איתם, אתה יכול להסכים איתם, אבל הכל ברור, הכל על השוק, תחפש רוב דק, ואיך הם רוצים לדפוק את כולנו, או להציל את כולנו, או לקדם אג'נדה כזאת או אג'נדה אחרת. אג'נדות מטאפיזיות, אני מתכוון, לא אג'נדות שמדברים עליהן. אוקיי? במובן הזה, זה איזשהו סוג של ניתוק מהמציאות, שאני חושב שלא, זאת אומרת, בוא נגיד, לא הייתי מזלזל בקשר שלו למושג תנועה משיחית. יש משהו בעניין הזה, והשבר הזה בעקבות ההתנתקות הוא שבר שבחלקו גרם גם לאנשים לעזוב בכלל את המחויבות הדתית. אנשים מסוימים, אני לא יודע מה היקף התופעה, אבל הייתה תופעה כזאת, ולחלק אחר מהאנשים הוא גרם לעזוב את המחויבות הציונית. ואני חושב שזה ביטוי לאותם משברים שעליהם דיברתי כשתיארתי את התנועות המשיחיות. שחלק מהחששות של אלה שלחמו כנגד התנועות המשיחיות היו, שאם זה לא יתממש בסוף, אז יהיה משבר. עכשיו, זה עוד מאפיין שעוזר לי, אני חושב, לקשור את הניתוק מהמציאות תחת הכותרת תנועה משיחית. כי הניתוק מהמציאות הזה, גם מבחינת התוצאות שלו, מביא את אותן תוצאות כמו... כי הניתוק מהמציאות בעצם אומר, יגמרו לך מתישהו התירוצים. התירוצים האלה זה כמו התירוצים של הקומוניסטים. מבינים? הרי אני פעם, היו לי כמה ספרים חביבים בבית שמצאתי בהוצאת פועלים במאבק. בשנות ה-50, כן, סדרת קו אדום וכל הדברים האלה של הקומוניסטים האחרונים בעולם פה בארץ. ויש שם, נגיד, לנין והפיזיקה החדשה. אחד בשם אום ילניצקי, אני עוד זוכר עד היום, או משהו כזה, ילניצקי, יש לי אותו ספר. ספר נהדר, אני כל כך, זה ממש סתירה נפלאה, הספר הזה. הם מסבירים איך שבעצם יש חלקים בפיזיקה החדשה שהם כפירה בעיקר, ולכן ברור שהם לא נכונים. יש חלקים אחרים בפיזיקה של לנין כבר חזה אותם מזמן, עוד הרבה לפני שבכלל עשו את הניסויים, זאת אומרת, הכל מתאים לדיאלקטיקה המטריאליסטית ולכל הרעיונות, ודאי, פלפולים, אל תשאל מה שקורה שם, והם מסבירים איך הכל מתאים לרעיונות, אין, זה אחד לאחד הרמור. אחד לאחד הרמור, זאת אומרת, אתה בא עם איזושהי מסגרת מחשבתית, עם אוסף של עקרונות, המציאות בועטת לך בפרצוף, ואתה מסביר שיורד גשם. עושים עליך במקפצה, ואתה מסביר שיורד גשם. זאת אומרת, לא, זה הכל מתאים, זה בעצם, זה המהלך הזה, ולנין חזה את זה כבר, זה אותו דבר. זאת אומרת, אתה מסרב להתנתק, מהפלטפורמה המטאפיזית שעומדת מאחורי האירועים. ושום מכה לא תעזור. ואפילו אם המכה כן עוזרת, אתה רק מאמץ את המטאפיזיקה ההפוכה. ברגע שאתה עובר להיות אנטי-ציוני. כן? כי אתה לא יכול, אתה לא לוקח בחשבון את האפשרות שאולי אין מטאפיזיקה. בדיוק. עכשיו, אם המטאפיזיקה הזאת לא עובדת, אז כנראה יש מטאפיזיקה אחרת. לא ייתכן שיש פה משהו שלא מתנהל על בסיס מטאפיזי, אלא יש אנשים שמנהלים דברים ומתמיכוחים, ויש להם את התפיסות שלהם, והם אומרים אותן. אגב, חלק מזה זה אותה משיחיות של אנשי השלום למיניהם, שלא מקשיבים מה שהפלסטינאים אומרים, הם רק יודעים מה קורה מאחורי מה שהם אומרים. הרבה פעמים, עכשיו, לא אכפת לי, אני לא מביא כרגע עמדה פוליטית בעד ונגד, זה לא חשוב. אני רק אומר, הניתוק הזה מהמציאות הוא ניתוק משיחי לחלוטין. כשבוגי אמר על קרי שהוא משיחיסט, הוא אמר, זה תיאור עובדתי, זה בדיוק ככה. אתה בוחר לא להקשיב למה שאנשים אומרים לך בפרצוף. כי ברור לך מה עומד מאחורי מה שהם אומרים. מאחורי מה שהם אומרים הם נורא רוצים שלום, רק הם עושים רטוריקה כי הם צריכים לרצות את החלק הזה, ובעצם הג'יהאד שלהם זה ג'יהאד אינטלקטואלי, זה לא ג'יהאד עם רובים, וכל מיני פרשנויות שזה ממש אותן פרשנויות כמו לנין. וזה לכן אנחנו רואים, זה מאפיין, זה כמו הרמור. וזה מאפיין תנועות משיחיות במובן הזה, שכשאתה נצמד לפרדיגמה מטאפיזית שעומדת מאחורי המציאות, לא למה שאתה רואה במציאות עצמה, אתה ממהן להתייחס למציאות. זאת אומרת, כל דבר יתאים לך אם אתה מספיק יצירתי, ואם אתה מאוד ישר, ובאיזשהו שלב אתה מבין שהיצירתיות כבר צריכה לשבור את הפרדיגמה, כן, במונחים של תומס קון, אתה שובר את הפרדיגמה ומאמץ את המטאפיזיקה ההפוכה. אבל אתה עדיין, על הפרדיגמה הזאת שצריכה להיות מטאפיזיקה מאחורי הדברים, על זה אתה לא מוכן לוותר בשום צורה. כי זה נקרא להוריד כבר את הכיפה. זה מה שהרב קנר אמר שם. זאת אומרת, זה בעצם אומר, אז גמרנו, אם אין מטאפיזיקה מאחורי האירועים, אז אני לא דתי. זה בילט אין בתפיסה הדתית שלי, שדברים לא קורים אלא רק מתוך זרמי עומק מטאפיזיים. ולא בגלל ריאל פוליטיק. ובמובן הזה, כן יש פה חריגה מריאל פוליטיק. לא במובן שאתה עושה מעשים הזויים. אלא במובן שהשיקולים שלך הם לא השיקולים הריאליים בלבד. יש פה מעורבים פה עוד דברים, כן.
המציאות פה של מה שקרה בימן ישראל בארץ ישראל היא מציאות שמבחינה הסתברותית להתרחשות רצף האירועים כזה או אחר שהיה מביא לתוצאה דומה
אני חושב שהוא נמוך לצורך הדיון, אוקיי.
כן, שהוא נמוך באופן מאוד קיצוני, זאת אומרת יש פה
נניח, אני לא בטוח שאני מסכים, אבל נניח.
אנחנו יכולים לקחת פה רצף של, נגיד, ולכן מה? שהסתברות בכל אחד מהם...
בסדר, אני מקבל, מקבל את ההלכה לצורך הדיון.
אז מה? בחזקת מינוס 10.
ולכן מה?
ולכן
חשב אירועים להסתכל. לא, לא משנה, אני לא נוטה להסכיר, אבל נגיד שכן לצורך הדיון, אז מה?
שני צדדים, גם הצדדים דדית וגם המתנדה, סנסת מה, יכולים, אומרים, אוקיי, קרו פה דברים שאנחנו מתקשרים להסתכל עליהם בצורה...
כל זה אני יכול להסכים, אבל הם עושים עוד משהו, הם מסיקים את המסקנות עכשיו. זה אני לא מסכים. וכשאתה נותן פרשנות להיסטוריה, אמרתי, הרב מבריסק לא התווכח עם הרב הרצוג, עם הבית השלישי כן יחרב או לא יחרב. עוד שלא יחרב. עכשיו מה אני עושה? עכשיו אם אני מקבל החלטות, אז אני אומר, אם אתה מציע לי פרשנות כי זה מאוד בלתי סביר, אמרתי, אני לא בטוח שזה נכון. אבל נגיד שזה לצורך הדיון לא אכפת לי, כי זה לא הנקודה. ואתה מקבל פרשנות, פה הייתה יד השם, זאת גאולה, או להפך סדרה אחרה וזה חורבן. הכל נכון, אבל עכשיו השאלה היא מה אתה עושה, זה עדיין לא מתחייב שאתה תמשיך לקבל החלטות בגלל הניתוח המטאפיזי. כי כמו שבן גוריון כשהוא הקים את המדינה והביא את הגאולה לשיטת אלה או את החורבן לשיטת אלה, לא עשה את זה בגלל שהוא התחשב בשיקולים מטאפיזיים. הוא פעל כמו שהוא חשב שצריך לפעול. אז אני אומר, אפשר גם להמשיך את זה הלאה. ולכן אני אומר שגם אם אני מקבל את הניתוח המטאפיזי שלך, זאת לא הנקודה, שאתה עושה ניתוח מטאפיזי זה לא תנועה משיחית. תנועה משיחית זה כשאתה לוקח את הניתוח המטאפיזי הזה ומשתמש בו בקבלת החלטות שלך. וזה לא מתחייב מהניתוח.
כן.
אני
לא כל כך מבין. אם הניתוח נכון, למה לא להשתמש בו בקבלת החלטות?
אני אומר, אתה יכול להגיד שזה לגיטימי. אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה. אני רק אומר שזה מאפיין תנועות משיחיות. תנועות משיחיות עושות ניתוח מטאפיזי ומסיקות ממנו מסקנות. ואני אומר שמניתוחים מטאפיזיים לא נכון להסיק מסקנות פרקטיות.
למה? מה הייתי?
כי לך תדע מה המהלך המטאפיזי, אני לא יודע, זה אולי נשמע לך סביר ואולי לא. אנחנו צריכים להתנהג לפי השיקולים הריאליים ולא לפי שיקולים מטאפיזיים.
אולי המטאפיזיקה היא עכשיו הולכת ככה ויש באיזה נקודה...
מטאפיזיקה אני לא מבין, אתה מבין? את חוקי הפיזיקה אני פחות או יותר מכיר. את חוקי המטאפיזיקה אני לא מכיר. אז לכן אני אומר, אפילו אם נגיד שזה היה נכון, אני יכול לנסח את זה אפילו בניתוח יותר קיצוני. אפילו אם אתה צודק וזה גם ימשיך ככה, עדיין מי אמר שזה מתיר לשתף פעולה עם חילונים? אז מה אם זה התחלת את הגאולה? אתה מבין? אפילו את זה אפשר להגיד. אבל אני אומר, קודם כל, גם מי אמר שזה יביא את הגאולה? זה יראו... מי אמר שהמטאפיזיקה הולכת על איזשהם, לא יודע מה, החוק הראשון של ניוטון חל גם במטאפיזיקה, לא רק בפיזיקה. שאם משהו התחיל אז הוא ממשיך, כל עוד לא פועל עליו כוח. מי אמר שזה ימשיך? אני לא יודע.
מה לא, אני יודע מה אמר הדור, זה הרב קוק, זה לא...
הרב קוק התחיל את התהליך הזה של הניתוק לא המציאות.
בסדר, כלומר, כשאתה אומר נגד הר המורד, אגב, נוצא נגד הרב
קוק. כן, הרב קוק התחיל את התהליך הזה. של הניתוק מהמציאות, ניתוק מהמציאות עוד פעם, לא במובן של אוטיזם, ניתוק מהמציאות הכוונה של להכניס שיקולים שאיכשהו מתעלמים, או לפחות לא מספיק מתחשבים במה שאתה רואה מול העיניים, בזכות מה שעומד מאחורי מה שאתה רואה מול העיניים. ואת זה שהם מניעים מטאפיזיים, מניעים של עומק רוחני שעומד בתוך האנשים שהם לא מודעים להם בכלל. חלק מזה דיברנו כשדיברנו קצת... לא זוכר באיזה נושא זה היה, דיברתי על השאלה האם יש ערך למעשה של בן אדם שנעשה מתוך מניע שהוא לא מודע לו. ואת נגיד החלוצים באמת פעלו מכוח הנקודה היהודית העמוקה שהייתה בהם, ככה רב קוק טוען, אין לי מושג אם זה נכון, אני לא יודע איך בודקים את זה, לכן אני גם לא נוטה לחשוב שזה נכון, אבל בסדר, יכול להיות שהוא צודק. אבל השאלה היא, יש לזה עכשיו ערך, איך אתה שופט את האדם הזה? האם האדם הזה עשה מצווה? מצוות יישוב ארץ ישראל? אז אני טוען שלא, גם אם הרב קוק צודק. עוד פעם, לכן, הוויכוח שלי הוא לא בשאלה של איך אתה מעריך את המציאות, אלא מה אתה עושה עם הערכת
המציאות.
כן, בדיוק. את ההחלטות שלך אתה נידון עליהם לפי השיקולים שאותם אתה עושה, לא לפי כל מיני הומונקולוסים כאלה, אנשים קטנים בפנים שמובילים אותך וגורמים לך לעשות כל מיני דברים. אז תדון את ההומונקולוס, לא אותך.
זה לא החבר של השיקול שלא בשמיים, רק למישור החוץ הלכתי.
אפשר לומר.
ואולי גם הצטמחות על המטאפיזיקה זה אומר שאתה שולל בחירה ברמת הקולקטיב או אפילו ברמת האינדיבידואל. כי אם אתה אומר שיש שיקול מטאפיזי זה אומר שהאנשים לא יכולים לפעול כנגדו.
לא, לא בהכרח. הטענה היא שמי פעל עם כל, כן, יבוא ויטול שכרו. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שכיוון שהניתוח המטאפיזי זה שעכשיו הולך לבוא המשיח, אנחנו חייבים לעזור לו כי בלי זה הוא לא יבוא. אם לא נעזור לו, אולי הוא לא יבוא. אבל הקדוש ברוך הוא דופן, נוקש על הדלת, כן? פתחי לי רעייתי, יונתי, תמתי. המאמר של הרב סולובייצ'י, כן?
אני אומר, לגבי נגיד כל מיני התייחסות לציונים, שהם פועלים מתוך איזושהי נקודה מטאפיזית טובה, אז יכול להיות שהם באמת שזו נקודה מטאפיזית, הם פשוט בוחרים שלא לשתף את הפעולה, או בוחרים לצאת נגדה, או משהו כזה. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת אם...
כלומר... לא, לא מודעים לה בכלל. הרב קוק טען שבכלל לא מודעים לה, זה לא שאלה שהם הולכים איתה או נגדה.
כן, אבל אתה אומר כאילו שהיא מנחה אותם את הפעולות שלהם בצורה לא מודעת.
משתלטת להם על המוח, כי אני...
אני אומר, זה שולל את הבחירה שלהם במובן מסוים.
כן, נכון. ברובד הגלובלי, אני חושב שזה מה שעומד מאחורי הדברים של הרב קוק. ברור שהייתה להם בחירה ביום יום, ומה שהם עשו באופן מודע, אז היה להם בחירה כמו כל אחד אחר. אבל בתהליך הגלובלי היה פה איזשהו משהו שהקדוש ברוך הוא מניע אותו, ואנשים
רק... היה מוכוון.
בדיוק, האנשים הם רק בעצם פיונים, או שמן על גלגלי המהפכה. את הדמיון הקומוניזם הוא דמיון מאוד מעניין, באמת בהרבה אספקטים. את האנשים הם בעצם מונעים על ידי תהליך גדול. אז אצל הקומוניזם לא הייתה ישות מאחורי התהליך הגדול, לא היה פרולטריון העולמי. אבל לא הייתה ישות אמיתית. אצל הדתיים זה הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין רואים את האנשים כברגים במכונה, לא כאנשים שבאמת פועלים. בעיניי זו תפיסה מאוד לא הומניסטית. הומניזם לא ממש הומניזם חילוני, אני בעד הומניזם. אני חושב שזו תפיסה לא הומניסטית, שתי התפיסות האלה. כי אנשים שעושים משהו, הם עושים את זה כי זה מה שהם חושבים. ואז זה תשפוט אותם לטוב או למוטב, כל דבר. אבל אנשים אחראים למה שהם עושים, כי מה שהם עושים זה נובע מהשיקול שלהם, ולא מזה שקדוש ברוך הוא יכביד את ליבם, או עורר את ליבם, או כמו מה שאומרים על פרו.
טוב, אבל אולי הנקודה אצל הרב קוק, הבולטת זה לא המטאפיזיקה, אלא זה עצם זה שהחלוצים היו אידיאליסטים, ופעלו מאידיאולוגיה, של קימום העם היהודי מהשפטות להקים את המדינה. עצם זה יש בהם זכות חיובית. עכשיו, אלה שעושים היום, שעושים מהחילונים, משליחים ממאמר הדור על החילונים של היום, שפועלים, נקרא לזה, שלא מתוך אידיאולוגיה ציונית.
זה הדור לדורנו, זה כבר שלב ב' של מאמר הדור, אתה יודע. זה כבר טרנד חדש, הדור לדורנו. אז יש כל מיני מאמרים כבר על העניין הזה.
לא,
זה נראה. אני אתרגם לדור הפוסט-מודרני, הנהנתני, הניהיליסטי. בכל זאת יש פה משהו נורא גדול, וזה הרב שגר, כן, עם הפוסט-מודרניות, שרואה בה איזו בשורה נורא גדולה. זה התרגום של מאמר הדור לדור הזה.
אני אומר, דווקא את הרב קוק כן אפשר להבין. את אלה שעושים...
לא, אני אומר, אבל אני רואה בזה ערך לא דתי, אלא ערך לאומי. ברור, אני חושב שחלוצים שיבשו פה ביצות ומסרו את נפשם על הקמת, אני אסיר תודה להם. אני לא טענתי שאין ערך למעשיהם, ודאי שיש ערך למעשיהם. אני רק טוען שזה לא מעשה מצווה. זאת אומרת, אתה עושה את זה בגלל הערך הלאומי שבזה, ואני חייב לך תודה, הקמת לי מדינה, מסרת את נפשך על זה. ודאי שחייבים להם תודה. אבל זה לא, אי אפשר לראות בזה ערך דתי של קיום מצווה. הם לא היו מודעים לזה, זה לא הייתה המוטיבציה שלהם. והרב קוק ראה אותם בתור מקיימי מצוות יישוב ארץ ישראל, לא בתור אנשים שמקימים לנו מדינה ואנחנו חייבים להם תודה, כמו שהקימו את בלגיה, או לא משנה, לבלגים, או לא משנה, כל אחד...
אם אתה תהפוך את זה נניח להגדרות הלכתיות, זה לא איזה מה שקוראים מתעסק שמישהו זה, כי הייתה פה כוונה
לבנות המדינה. לא למצווה.
היה למשהו אחר.
כן, מי שמתכוון ללבוש ציצית, אבל הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. כי יהיה מצווה ציצית? לא. הוא מתלגמרי לבוש ציצית. לא שהוא לא מתכוון. כן, הנחת תפילין של חבדניקים, דיברנו על זה.
זה כבר מחלוקת אחרת, זה לא קשור עד אפל הרב קוק. זה סתם תוצרלת בעולם הרבני
נראה לי. נכון, ואני לא
מגיע לה. זה נכנס בתאריך הזה.
אני לא מגיע לה. נכון, אני חושב שזה בהחלט הרבה יותר רווח מאשר סתם הדעה של הרב קוק. אני חושב שזה רווח מאוד, גם בהקשר הציוני. גם אנשים שהם לא יותר שוליים מהרב קוק, בסופו של דבר, כמעט הרבה מאוד מהם נזקקו לניתוחים מטאפיזיים כאלה, או בעד או נגד. אני לא טוען שזה רק הרב קוק, להפך, זה רוב ההתייחסויות שלו בתקופה.
זה לא קשור דווקא למשיחיות.
נכון, נכון. אני אומר, ההזדקקות לאיזשהם שיקולים מטאפיזיים, אז בהקשר של להביא את המשיח, אז זה נקרא משיחיות. בהקשרים אחרים, זאת אותה תופעה, אבל בהקשרים אחרים. וכשאני יוצא נגדה, אני יוצא נגדה לא בגלל שהיא תנועה משיחית. הסוג מסוים של התופעה הזאת זה תנועה משיחית. אני יוצא נגדה כי אני לא חושב שמטאפיזיקה צריכה ליטול חלק בשיפוט של מצב, או בהערכת קבלת החלטות לגבי המצב. כשתנועה משיחית זה מקרה פרטי, זו התפיסה הזאת. נכון לגמרי, אני מסכים. אספקטים נוספים שעל זה... כן,
עשיתי. צריך להיות את זה משהו. טוב אמר, חבר כמה פעמים, שיש בזה... בעצם זה שפועלים למען הבאת המשיח, או צריך להראות שפועלים למען הבאת המשיח, אלא שמקבלים את ההחלטות לפי שיקולים מטאפיזיים בצורה שהיא חורגת קצת מהריאליה, אז יש בזה חריגה מההתנהלות המקובלת על יהודים במהלך הדורות. אני לא בטוח אם אני יכול למצוא דוגמאות לדעת עד כמה זה השפיע על ההחלטות, אבל על פניו נראה שלפחות בהרבה מקומות שיקולים, לפחות בצורה שבה הסבירו את המציאות, ולפחות נשקע גם
לשיקולים
מטאפיזיים, לדוגמה יש נגיד תיאורים, טוב אולי הרב לא אהב יותר, נגיד סיפורים חסידיים שמתארים נגיד על נפוליאון.
לא, זה סיפור קוונטיק, אני מדבר על השאלה מי קיבל החלטות. מי קיבל החלטות ואיך הוא קיבל אותם. אני לא מדבר על האדם ברחוב שמספר סיפורי קוונטיק. אני מדבר על אנשים שקיבלו החלטות מתוך שיקולים אחרים. יש אגב, היה הרב מנחם זמבה.
עצם עלייתם של תלמידי הגר"א בבקשה. לארץ ישראל.
מצוות יישוב ארץ ישראל, זה לא פעולה שהם לא היו עושים בלי הרצון, או לא נכון לעשות בלי הרצון להביא את המשיח. זה שהמשיח הוא המוטיבציה, זה בסדר, אבל הפעולה מצד עצמה זה קיום מצוות יישוב ארץ ישראל. אני גם מבחינתי הלכה ופוליטיקה זה אותו דבר בהקשר הזה, זה ריאליה. ודאי שצריך לקיים את ההלכה, זה ברור. אני שואל, מעבר להלכה, אם אתה רעיונות, אם אתה... כן, זה הרמב"ן המפורסם, נזכרתי אותו, אני חושב, הרמב"ן המפורסם על יוסף, למה הוא לא אמר לאבא שלו שהוא חי. אז הרמב"ן, באחד התירוצים שלו, הוא אומר כי הוא רצה לקדם את התממשות החלומות שהוא חלם, שאביו ואמו ואחד עשר הילדים, הם בואו להשתחוו לפניו. אז זה, מבקרים את הרמב"ן, מה התפקיד שלך לממש חלומות? אתה צריך להגיד לאבא שלך שאתה חי, כי אבא שלך יושב ובוכה שם, מה אתה מממש חלומות פה? זאת אומרת, אבא שלך יושב ובוכה, זה בדיוק כמו הרב מבריסק, אתם שומעים את הרב מבריסק, יורים פה. מה זה מממש חלומות? את אבא שלך בוכה, תגיד לו שאתה חי. אז את החלומות תשאיר, אתה לא תמוך הוא כבר יטפל בזה. במובן מסוים זה דומה מאוד, את הבת הזאת. כי זה אומר, אתה צריך לעשות את השיקולים לפי מה שאתה רואה מול העיניים. אני לא יודע מה, יכול להיות שבאמת הפסיקה נכונה. אם החלום הזה הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אז כנראה הוא גם מתממש. זאת אומרת, אם יוסף היה נביא, אז הוא כנראה ידע שזה גם מתממש. זה עדיין לא אומר שהוא זה שהוא צריך לפעול על פי החלום הזה. אתה צריך לפעול על פי השיקולים הרלוונטיים מבחינתך, שזה הלכה ושיקולים ריאליים. זאת אומרת, איך אנחנו מממש את זה בחיים. זה הכל. לא תפקיד שלך לקדם את המגמות האלוקיות. זה בעצם, אני חושב, השורש של הטענה שלי כאן. נקודה נוספת, כן.
אני רציתי לומר, אני נראה לי שחפות חלק מהסיפורים החסידיים, לא מבחינת התכוונתי שמספרים סיפורי ניסים. חלק מהם לפחות, לדוגמה על נפוליאון. יש כל מיני תיאורים, אני חושב שלפחות במידה מסוימת הם משקפים מציאות. שכשנפוליאון ניסה לכבוש את רוסיה, אז היה מחלוקת גדולה בין האדמו"רים,
רב מילדי נכנס לכלא על העניין הזה, נדמה לי, לא?
אבל רב מילדי שלח חסידים לרגל,
אבל דווקא... האשימו אותו בזה לפחות.
לא, הוא נפטר, אולי נפטר לכלא על זה. נפטר לכלא לפני.
כן? האשימו אותו אבל בבגידה... מה?
הוא נפטר באמצע מלחמה.
אבל האשימו אותו בבגידה של ריגול לטובה...
לא, זה היה הרבה לפני כשהוא שלח את הכסף לארץ ישראל, כי בדיוק שארץ ישראל הייתה עם תחת של שלטון טורקי, וטורקיה הייתה...
זה לא היה במלחמה כלשהי?
לא, זה המלחמה עם טורקיה. הוא נפטר באמצע
מלחמה. כן, טוב. בסדר. בכל אופן...
זה...
בסדר, חשוב.
זה 1812.
נפוליאון גמר ב-1815.
ב-1813 זה החורף שהוא בעצם סופג מפלה מהחורף.
כן. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, התחלתי קודם לדבר, זה לא רב מנחם זמבה, זה על הדבר עברו. הדבר עברו בקובנה. הדבר עברו בקובנה. כן, היה הרב של קובנה כבר בתקופת השעה. הוא נפטר בסוף בגטו, לא רצחו אותו, אבל הוא נפטר בגטו. יש עליו דברים מדהימים, באמת היה אישיות כנראה בלתי רגילה, איך שהוא הנהיג שם את הגטו, יש דברים ממש מדהימים. אבל תשובות הלכתיות שהוא נתן שם, וההנהגה שהוא קבע שם, באמת דברים, עכשיו אצלו בתשובות אתם יכולים למצוא הרבה שיקולים מטאפיזיים, בתשובות מאותה תקופה אני מדבר, דבר אברהם לא תמצאו את זה. אבל בתשובות שלו, בתשובות ההלכתיות בתקופת השואה, תמצאו הרבה פעמים כאלה, אבל שם הוא מודע לזה על השולחן, הוא אומר. אז למשל, הוא אסר על בחורי ישיבה לאכול נדמה לי קטניות בפסח, או לא היה להם מה לאכול. הוא אמר, אנחנו במקום אחר נמות כולנו. אז לכן אנחנו צריכים לעשות פה משהו שהוא מעבר לעניין הזה, אולי בזכות זה הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. ובזכות זה הוא פסק להם הלכה. בדיוק, אבל זה באמת איזשהו מצב כל כך קיצוני, שאומר, תראה, מבחינת שיקולי ריאל פוליטיק, תאכלו קטניות, לא תאכלו קטניות, אנחנו במקום אחר נמות פה. זאת אומרת, זה לא הנקודה. אז יש מצבים קיצוניים שבהם אני כן יכול להביא דוגמאות למנהיגים רוחניים, תורניים, שכן מתחשבים בשיקולים מטאפיזיים, אבל זה באמת רק במקרים שבהם השיקולים הריאליים כבר לא בידינו לחלוטין. אז זה אולי אפשר, כן, בדיוק. אז זה אולי אפשר להביא דוגמאות. אבל פה, במקרים האלה, אני חושב שזה בכל זאת חריג. עכשיו, עוד אספקט נוסף, על זה גם דיברתי יותר מפעם אחת, זה ההתייחסות לסמלים ולמוסדות של המדינה. ההתייחסות לסמלים ולמוסדות של המדינה לפעמים משתמעת כמו, זאת אומרת שרואים אותם כאילו שזה חפצה דקדושה. אין עם הבגדי המדעי הצבא כבגדי כהן גדול של הרב צבי יהודה, או הריקודים האקסטטיים כשמגיע הרמטכ"ל ביום ירושלים למרכז, כל מיני סמלי שלטון וכל מיני דברים, או היציאות העזריות של הרב טאו על שקצב, הוא אשם בעונש, הוא שולח לו מכתב תמיכה. זה היה זוי לחלוטין. ברור שהבחור איבד לחלוטין את שפיות דעתו. זאת אומרת, הוא... כן, בקשר הזה, ברור. הכוונה, לא איבד שפיות דעתו, הכוונה, הוא איבד את שיקול הדעת. זאת אומרת, כי נשיא המדינה לא יכול להיות שהוא עשה אונס. זאת אומרת, ברור שרודפים אותו כל מיני שונאי ישראל שיוצאים נגד יסוד כיסא השם בעולם, אחרת זה לא יכול להיות. וממילא ברור שהוא גם לא אנס, ולכן ברור שצריך לשלוח לו מכתב תמיכה. עכשיו, זה הזוי. זה הזוי, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע מה היה שם, ויכול להיות שאולי הוא האמין שטופלים עליו קצת וכו'. אבל עד כדי כך אתה בטוח שאתה שולח מכתב תמיכה, כשהיו טריבונלים משפטיים, כבר כמה וכמה, שישבו על המדוכה והגיעו למסקנה שכן, אז בסדר, אין לי אמון מלא גם במערכת המשפט. היא יכולה לטעות, לפעמים יש לה גם כל מיני מגמות ואג'נדות, אני מקבל. אבל זה הזוי. זה הזוי, וזה עוד פעם ביטוי לניתוק הזה, שהוא לא כתב בכלל מכתב תמיכה לקצב, זה טעות לקרוא את זה כך, הוא כתב מכתב תמיכה לנשיא המדינה, שבמקרה זה היה קצב, הוא לא ראה את קצב מול העיניים בכלל. המוסד שלו הוא כתב את המכתב הזה, זה לא בן אדם עם שתי ידיים ושתי רגליים, ועוד כמה איברים, אלא הוא כתב את המכתב הזה למוסד, לא לאדם, לדמון, לרעיון, הוא בכלל בני אדם. עכשיו אפשר לראות אצל הרב טאו זה הרבה. זאת אומרת, כל דבר שמשרד החינוך עושה, אולי נגיע בהמשך, כל דבר שמשרד החינוך עושה זה בעצם הקרן החדשה לישראל וכל מיני גורמים זוממים. עכשיו עוד פעם, הקרן החדשה לישראל עושה כל מיני דברים. אבל יש שם משהו שהוא כבר קצת הזוי. זאת אומרת, אתה, מאחורי כל מה שקורה אתה רואה דמונים, אתה פשוט לא רואה מה באמת קורה. אתה אותם את העיניים למציאות כי ברור לך שכל זה רק משקף כל מיני מטאפיזיקות שעומדות מאחוריה. וזה כמובן ביטוי מאוד קיצוני, שלא טיפוסי, אבל הוא ביטוי קיצוני לגישה שהיא כן טיפוסית. לגישה שאומרת שאני מנתח דברים שקורים לאור הדמונים שעומדים מאחוריהם, ולא לאור מה שהם. אוקיי? ולכן אני הבאתי איזו דוגמה כשדיברתי על הציונות דתית בלי מכה, כן, במאמר. אז דיברתי גם על זה שיותר חשוב לאנשים שחברת אל על לא תטוס בשבת מאשר שאנשים לא יחללו שבת. כי חברת אל על זה סמל מדינה. הסמל מדינה לא יכול לחלל שבת. עכשיו אפשר לתרגם את זה לחילול השם, ובכל זאת המדינה משקפת משהו יהודי, אפשר לתרגם את זה לשם. אני לא אומר שזה זה, זה חלק, אבל ברור שיש פה משהו מעבר לזה. יש פה משהו שאומר, מדינת ישראל זה שכינתה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהיא תחלל שבת. זה שכל האנשים יחללו שבת זה לא משנה, אבל המוסד חייב להיות טהור, זך וטהור. יש דוגמה אולי שבה אני אסיים.
שיטה של
פרהסת, כן, אמרתי, זה השיקול שאמרתי קודם, שלכם אני אומר שאפשר להסביר את זה גם...
זה שיקול של שותפות.
מה?
זה שיקול של שותפות.
מה, שותפות במה שעושה המדינה?
כן, אני כאזרח משלם מיסים, אני קצת באיזושהי במה
שותף במדינה. בסדר, יכול להיות. אבל הדוגמה נוספת שאני רוצה להביא, פעם כתבתי מאמר, אולי זה המאמר הזה, על ציונות דתית בלי מקף. ובמאמר הזה הבאתי דברים מלייבוביץ' כמובן, וכשהגיע אליי המאמר אחרי העריכה, אז ראיתי שכתוב שם פרופסור למד, נקודה. אני כתבתי לייבוביץ', לא כתבתי פרופסור נדמה לי, זו השאלה הוא לייבוביץ', כן. פרופסור למד, אני שואל את ההורה, תגיד, מה פשע העניין? אני כתבתי לייבוביץ', מה זה למד? אנחנו מקובלנו מהרב צבי יהודה שלא אומרים את השם שלו. זאת אומרת, הוא רשע. אז הוא תשמע, כתבתי שם גם את בן גוריון, ולא שינית לבית ג' בן גוריון היה יותר צדיק? בוודאי. בן גוריון בוודאי היה יותר צדיק. עכשיו, לייבוביץ' בכל זאת, היהודי שומר מצוות. אתה יכול להסכים עם השקפותיו, לא להסכים עם השקפותיו. היהודי שומר מצוות. בן גוריון היה בכל זאת, בוא נגיד, יהודי טעון כלפי התפיסות הדתיות, עם כל הזכויות שיש לו, ואני לא כופר בזכויותיו, אבל איזה מין סולם ערכים עקום. טוב, הם מתעקשו, זה מה שהיה בסוף. בן גוריון נשאר בשמו המלא, ואני כתבתי רק למטה, שאני דורש שישימו שם הערת עברה למטה, זאת החלטה של המערכת, אני כתבתי לייבוביץ'. זאת אומרת, החלטה של המערכת לשנות לפרופסור למד. בסדר, אז לא זוכר אם כתבו את לייבוביץ' במשפט הזה, באופן מלא, אבל לא זוכר כבר. אבל עוד פעם, מה זה אומר? זה אומר שמבחינתם, מי שכופר בתפיסה הציונית שלהם של המדינה, הוא כופר יותר גדול מאשר מי שכופר בקדוש ברוך הוא.
לא, לדעתי שלא רק כפר בתנועה הציונית,
אבל הוא כפר פחות מבן גוריון.
לא, הביטויים שהוא קרא לחיילים מיהודי נאצים זה...
אז מה? זה כפירה יותר גדולה מאשר של בן גוריון? זה השקפת עולם שאתה לא מסכים לה, בסדר גמור.
כפירה דתית יותר
גדולה. מה זה קשור? מה ההיבט הדתי פה? מה ההיבט הדתי אין לי
שואלה?
מה יש להשוות בכלל? זה עולם הערכים עקום. זה עולם הערכים עקום שנובע מהעובדה שאתה בכלל לא מתייחס לבן אדם, אתה מתייחס למשהו מייצג. אתה מתייחס לדמונים שמאחוריו. אתה מתעלם לחלוטין מהמציאות עצמה. זה ביטוי לעניין הזה. טוב, נעצור כאן, אנחנו נמשיך.